אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה היא 5:50 בבוקר. נער רצוץ בן 17 מקיבוץ עין כרמל שבצפון הארץ עומד עם גיטרה בתחנת אוטובוס נטושה על כביש 4 מחוץ לקיבוץ. הוא ממתין לאוטובוס שיקח אותו לבית הספר למוזיקה רימון במרכז הארץ.
921 זה קו קסום. הוא עוצר בכל תחנה, מחיפה עד תל אביב, בכל תחנה נכנס לחדרה, כפר יונה, הוד השרון, פתח תקווה, אין תחנה שהוא לא עוצר. וככה כל יום הייתי לוקח את האוטובוס הראשון שהיה יוצא מחיפה, וחוזר בלילה באוטובוס האחרון. ככה במשך 3 שנים.
עשור קודם לכן, עופר, האח הגדול של הנער, המתין גם הוא באותה התחנה.
עופר היה ילד שהיה לוקח את האופניים בימי שישי, ונוסע על הכביש הראשי, יושב בתחנה ומחכה שאבא שלו יבוא לבקר אותו. הוא היה אומר לו, תשמע, ביום שישי אני בא לבקר אותך, תחכה לי. הוא אף פעם לא היה מגיע. תדמיין ילד בן 6, בן 7, בן 8, שיושב כמעט כל יום שישי לחכות שאבא שלו יבוא לבקר אותו. והדברים האלה, הם נצרבים בך, הם נספקים בך.
היי, אתם על שיר אחד. אני תומר מולביזון, והפעם הסיפור של שני האחים שחיכו בתחנת האוטובוס, כל אחד למשהו אחר.
וזה הרגע, הנה בשעה. מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
מכתב לאחי הפך לשיר המושמע ביותר בישראל בעשור השני של המילניום, מבלי שידעו למי ועל מה הוא נכתב. שר אותו קובי אפללו וכתב אותו הנער ההוא שחיכה בתחנת האוטובוס עם גיטרה.
היי, אני אליי בוטנר. אני גדלתי בקיבוץ עין כרמל, אני בעצם המחזור האחרון שעוד ישן בבתי הילדים. הזיכרון הראשון שלי מבית הילדים, אמא שלי לוקחת אותי בשעת לילה מאוחרת, אני בן 3, לשמוע את החזרה של הקולית. הקולית זאת חבורת הזמר של הקיבוץ, ואמא שלי הייתה סולנית של המקהלה. ואני זוכר אותה לוקחת אותי, נכנסה אותי למועדון לחבר, הם מתארגנים ואני שומע אותה שרה את שיר ארס. איכל ועיר נדם ופתע.
אולי בכל זאת ונעוף, לא, לא סוף.
כי נגמרה החזרה, היא החזירה אותי חזרה לבית הילדים, שהיה מאוד מאוחרת, הכניסה אותי למיטה והלכה. ואתה נשאר לישון לבד, מסתכל למעלה, מחפש את הכוכבים, את הירח, וכל הילדים סביבך כבר ישנים מזמן.
ב-1988, כשאילי היה כמעט בן 10, התקבלה בקיבוץ ההחלטה להפסיק את הלנה המשותפת. אילי ואחיו הקטן חזרו לגור עם ההורים.
חברנו לבית של ההורים, ואז פתאום אתה בעצם מבלה עם ההורים שלך. ואתה רואה שההורים לא תמיד מסתדרים, ובגיל 10 ההורים שהתגרשו, וכל אחד בעצם התחיל פרק חדש בחייו, ואני ואחי הקטן היינו נודדים בין שני בתים.
בבית של אליזה, אמא שלהם, גר גם עופר.
יש לי אח גדול שקוראים לו עופר. אנחנו אחים מאותה אמא, אבל לא מאותו אבא.
ועופר, כיאה לאח גדול, היה מין מודל הערצה.
אמא שלי מספרת שהיה תינוק הכי יפה בקיבוץ. משחרחר כזה, ובאמת תינוק יפה תואר. אבא שלי מספר שהם היו, היינו נוסעים לירושלים לחופשים, הוא היה בן, אני יודע מה, 7. הוא היה הולך ברחובות ואומר לאבא שלי, כל אוטו, איזה אוטו זה ואיזה דגם זה, יודע, מכוניות כל דבר. ואני זוכר אותו משחק כדורגל מדהים, וכשאתה מגיע כבר לגיל הנעורים, אתה גם ער ליכולות החיזור, אני זוכר שהיה נכנס לפאב בקיבוץ, באמת מין דון ז'ואן כזה, עם אנגלית מדהימה. מתחיל עם התנדבות, שכל הקיבוצניקים הביישנים יושבים על הספה, הוא מלא בביטחון ורוקד, וחי את החיים. תורף את החיים, תורף את העולם.
והייתה לו לאופר גם אהבה למוזיקה וחוש קצב מטורף.
ארלה קמינסקי, שהיה המתופף האגדי, עדיין, הגיע לבחון ילדים בקיבוץ. תופף כזה על הברכיים, והוא ביקש ממנו לחזור. הוא עשה לו דברים מורכבים. ואופר חזר על כל מקצב שהוא עשה. הוא הילד בן 10 או 11. הוא אמר לאמא שלי, הוא חייב נגן תופים, אני רוצה שהוא יבוא ללמוד אצלי בתל אביב. זה משהו שהוא המון גאווה, כי השבצתי.
אילאי הלך בעקבות אופר והתחיל לגלות עניין במוזיקה.
די במקרה על אחת המדרכות בקיבוץ, פגש אותי בחור בשם דורון, שהוא היה נחלאוי אצלנו בקיבוץ, והוא אמר, תשמע, אני החלטתי להתחיל ללמד ככה את החבר'ה של הקיבוץ גיטרה, בא לך להתחיל לזה. וקבענו שיעור, ושאלתי, מה אתה רוצה ללמוד? אמרתי, אני רוצה ללמוד את ערב של שושנים.
ערב של שושנים, נצאנה אל הבוסטן.
אמרתי, אני רוצה ללמוד גיטרה בשביל לייצר איזשהו ערוץ תקשורת להגיע לאמא שלי. זה היה הסיפור. ימים, הרבה הרבה שנים אחר כך כתבתי שיר על זה, שקוראים לו הכי קרוב אלייך, שמבצע אביב אלוש. זה היה ערוץ תקשורת, זה היה הדרך שלי להגיע אל ליבה של אמא שלי. אז הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, שאני להיות גיטריסט, שם לווה זמרים. בסוף כיתה י' אני החלטתי שאני נמאס לי מהבית ספר, לא בא לי יותר ללמוד, ואני רוצה ללמוד מוזיקה ולנגן כל היום. והלכתי לבחינות בבית ספר אימון, קיבלו אותי, הגעתי עוד לא בן 17, זוכר שסביבי, חבר'ה מה שנקרא אחרי צבא, אבל בנקודת הזמן הזאת הם נראים לך נורא נורא גדולים. אבל אני זוכר רגע שאני רואה שכולם על הדשא עם מגפיים כאלה של רוקרים, ואני מגיע עם נעלה, לדעתי זה היה גלי. ומישהו אמר לי, תגיד, מה, אין לך מגפיים? למה אתה לא הולך עם מגפיים? נסעתי לאלנבי, קו 24, וקניתי מגפיים חצאיות כאלה, באמת, איומות. כשהייתי חוזר לקיבוץ, הייתי מוריד אותם ומחליף, שם אותם בתיק, וכשהייתי עולה חזרה בדרך לרימון, הייתי מחליף למגפיים ונכנס לרימון עם מגפיים, בשביל להיות חלק.
הייתה לך דמות לכל קהילה שהיית חלק ממנה.
כן, התאמתי את עצמי. אני לא רציתי להיות שייך. ברימון בהתחלה הרגשתי ילד חוץ, שמה, הייתי הכי צעיר שם. הרי מה זה ילד חוץ? זה ההגדרה הקיבוצית לחוסר שייכות. נורא חשוב לי להיכנס לחדר אוכל ושיגידו לי, ראינו אותך.
דווקא אז, כשאילאי מרגיש לא שייך, לא לקיבוץ ולא לבית הספר רימון, מגיע בסוף שנת 96 ההצעה שתשנה את המסלול שלו.
בשנה השנייה שלי בבית ספר רימון, על הדשא שמעתי איזה בחור שמספר ששמולי קראוס מחפש גיטריסט. ואמרתי לו, תשמע, אני מאוד אוהב מוזיקה ישראלית, ואני מכיר את השירים של קראוס, אם תוכל לסדר את זה במפגש, והגעתי לשמוליק לאודישן בבית שלו, ברחוב טרומפלדור, ועליתי וכולי נרגש, עוד לא בן 17, ופתח לי את הדלת, וככה שאל אם אני אוכל להגיע כמה פעמים בשבוע לחזרות, וזה אמרתי, מה שצריך. והוא בעצם הראשון שפתח בפני את הדלת. הוא נתן את ההזדמנות הראשונה, הייתי נכנס אליו הביתה, אז לפעמים, אתה יודע, אסי דיאנה יושב בסלון, או קלפטר, או מאיר אריאל, וזה חוויות שאני זוכר שבעיקר אמרתי, בקיבוץ לא יאמינו לי. לא יאמינו לי שזה, מה אתה מספר?
לפני הגיוס לצבא, כל היודבטניקים מהקיבוץ נסו יחד ליוון, אבל אילאי נשאר בארץ כדי להופיע עם שמולי קראוס בפסטיבל ערד.
מאוד התרגשתי, כי אמרתי, אני אראה לכולם את השם שלי בעיתון. אני זוכר שחיכיתי לאוטו האדום של הדואר, הוא נכנס כזה והוא זורק את חבילות העיתונים, ואני לוקח, מוציא משם את התוכניה של פסטיבל ערד, ואז אני רואה שמולי קראוס במופע, גלגל מסתובב, גיטרה, אילאי מור. אני מתקשר לשמוליק, או בזהירות כמובן, שמוליק, תגיד, מי זה אילאי מור? אז הוא אומר לי, תשמע, שכחתי, לא זכרתי את השם המשפחה שלך. וזכרתי שאתה מאוד אוהב את גרי מור. אז אמרתי, נקרא לך אילאי מור, מה אתה אומר? בקיצור, הלכתי עם זה בחדר אוכל, אתם רואים, זה אני, אילאי מור, זה לא...
אילאי מצליח להוכיח לחבר'ה בקיבוץ שזה הוא, הגיטריסט שמקשים את החלום שלו.
כאילו דברים נפלאים קורים מצד אחד, ומצד שני, בחיים האישיים, יש משהו אחר לגמרי, יש דרמה אחרת שהיא ממש קורית במקביל. הבת, של אישה של אבא שלי, חולה בסרטן, הולכת לעולמה כי היא עוד לא בת 17. זה ב-97 במרץ. חודשיים קודם, הבעל של אמא שלי, השלישי, נפטר מסרטן.
ובזמן הזה דברים מסתבכים גם בחיים של אופר, האח הגדול והנערץ של אילאי.
הייתה לו חברה מתנדבת, והם היו מעשנים ביחד, וככה לוקחים ומתנסים בכל מיני דברים, מעולמות הסם.
הסמים הפכו למפלט, דרך להתמודד עם קושי נפשי ודיכאון.
היו קשיים, קשיים שהתחילו עוד בצבא, במסגרות ומחשבות כאלה ואחרות שלו, ובאמת חוסר תפקוד. לפעמים יוצא ואומר, וואו, אני רואה שמיים כתורים, כל מיני כאלה. זה היה מין איזה כדור שלג שהלך והתעצם והתעצם והתעצם. היה שם את העניין עם המתנדבת, ששם הייתה קפיצת מדרגה השלילית.
אליזה, אמא של אילאי ואופר, הייתה מודאגת מהמצב של בנה הבכור. הדיכאון שלו החמיר והוא הסתגר.
היה ביניהם איזה ריב נורא גדול, שהם החליטו לקחת מרחק אחד מהשני. והם לא היו בקשר, איזה כמה שבועות. ואיזושהי תחושה של אמא, משהו פנימי שאי אפשר להסביר אותו, היא החליטה שהיא הולכת לראות מה איתו.
אליזה הלכה לבית של אופר בקיבוץ.
היא דפקה בדלת והוא לא ענה.
היא דפקה שוב וקרא לו. עדיין לא הייתה תגובה. דרך חלון שנשאר פתוח, היא פרצה לדירה שלו.
אמא שלי מצאה אותו, שוכב בחדר שלו, חוסר הכרה, וזיקה אמבולנס. הכל קורה בראשון ליוני 1997, אני בדרך כלל לא זוכר אגב תאריכים, אני גרוע מאוד, אבל את זה אני זוכר. מקבל טלפון מאמא שלי שמספרת לי שמצאה אותו בחדר, הוא ברמב"ם, וקראו לנו ממש להיפרד ממנו. היה במחלקה שלא נדע, מיטות מסודרות לפי דרגת החומרה. את הרחוק יותר הוא הכי פחות חמור, והכי חמור, ממש במרכז, מול הרופאים, הוא שכב שבועיים או שלושה, לא הזיזו אותו. אנשים באו ויצאו ובאו ויצאו, והוא נשאר במרכז באותה מיטה. ואני בכל התקופה הזאת ישנתי מחוץ למחלקה, טיפול נמרץ על מזרון, למקרה שהצטרכו להודיע לנו משהו באמצע הלילה, ולא הצטרכו להתקשר לאמא שלי בלילה, זה להודיעו לי, ואני אהיה זה שיעביר הלאה.
חודש לפני הגיוס וסיום הלימודים ברימון, אילאי נקרא בין הדאגה לאחיו שבתרדמת ארוכה, לבין החיים שנעצרו והחלום שכל כך רצה להגשים.
כשאחי הגדול שוכב ברמב"ם, אמא שלי איתו. ואבא שלי נמצא בקיבוץ אחר, ושם יש סיפור אחר, ואני בשלט רחוק באיזשהו אופן. אני מגיע לבקר, אני זה, אבל אני לא, אני, יש לי חלומות להגשים. לא ראיתי בעיניים, הייתי באיזושהי מלחמת הישרדות, שאני אשיג את מה שאני רוצה, ושום דבר לא יפריע לי בדרך. שום דבר. אני זוכר שהגנתי באותה תקופה עם ארי גורלי. נקבע ההופעה. הוא לא יכל לבטל אותה. ואני עם אח שלי בבית חולים. הוא אומר, תשמע, קח ברייק מהבית חולים, תבוא לנגן בהופעה. ובאתי, ולהר יש שיר אחד שאני נורא נורא אוהב, שקוראים לו לא צריך.
רק תגיד לי שהכל יהיה בסדר, תחייך אליי חיוך אחד שלך.
הוא ניגן את השיר ואני יושב על הבמה, מייבב, מייבב, מייבב.
מי שאתה אוהב ושתמיד יש לי אותך.
בבית החולים אילאי ניסה להשתמש במוזיקה כדי להגיע לאופר שהיה עדיין בתרדמת.
באנו עם ווקמן כזה והשמענו לו שירים שהוא אוהב של חיים משה וכל מיני דברים שזה. בשביל לנסות שהוא יגיב, הוא לא יגיב. ואחרי שלושה שבועות בערך הוא התחיל להזיז את היד, התחיל לפקוח עיניים, פתאום נהיה משהו. יש התעוררות איטית כזאת ושמים כזה מין מים על השפתיים והשפתיים טיפה זזות. אחרי שבוע, וחצי שבועיים הוא התעורר, והוא התעורר עם פגיעה.
אנחנו יודעים מה קרה לאופר בדיוק?
לימים, כשהוא השתקם ועבר את כל התהליך, שאלנו אותו יום אחד, תגיד, מה היה שם? רצית להתאבד? אמר, לא, לא זוכר שרציתי להתאבד או משהו. כנראה, שימוש, מנעתי, אני לא יודע. והדבר שאנחנו לא יודעים עד היום, זה בעצם כמה זמן הוא היה עד שמצאו אותו. זה נעלם.
הזמן שלקח עד שאליזה מצאה את אופר ועד שהצליחו להחזיר אותו לחיים, יצר נזק מוחי בלתי הפיך. אופר נכנס לתהליך סיזיפי ומתסכל.
התעוררות איטית ושיקום איטי, שגם הוא מלווה בהמון עליות וירידות, וניצחונות קטנים וכישלונות, ונערכים, מתמודדים למציאות חדשה. מה שהיה לא ישוב. צריך ללמוד לחיות עם זה.
החיים של אילאי התפצלו לשניים. כל מה שעבר על המשפחה וכל מה שקרה לאופר נסגר מאחור הדלת, ומחוץ עלה החיים ממשיכים במסלולם.
אני חוויתי את כל קשת הרגשות בסיפור של אחי, בסיפור המשפחתי שלי. זה התחיל מבושה, והדחקה, ודממה. כל הדבר הזה נצרב, שמתי אותו בצד, אמרתי, כנראה, עם עצמי, מתישהו יבוא הרגע וניגע בזה. זה לא יעזור לך כרגע.
הקופסה הזו נפתחה רק כשאילאי התחיל לכתוב אחרי השירות בתזמורת חיל האוויר.
אני עובר לתל אביב, אין לי עבודה במוזיקה, קראוס כבר לא מופיע, והוא מסדר לי עבודה בפיצוצייה.
אילאי לא נאלץ לעבוד בפיצוצייה הרבה זמן. אחרי תקופה שניגן כגיטריסט מלווה בסשנים ורכבים, הוא התגלה. ולא סתם התגלה. כוכב נולד, תוכנית הטלוויזיה הכי פופולרית של התקופה, העמידה אותו בעמדת הגיטריסט של להקת הליווי של המתמודדים.
פתאום רואים אותי בטלוויזיה, אפרופו גאים, אז זה עוד לבנה בה, אוי, עכשיו כבר רואים אותו בטלוויזיה.
לילה אחד, בין שידור בפריים טיים לבין הופעה, אילאי התיישב עם גיטרה וכתב שיר.
וסתם, התחלתי כזה לכתוב, לשפוך אקורדים, ופתאום נהיה שיר שמדבר על הקיבוץ, על חוץ החדר שלי בקיבוץ היה עץ של גויאבות, וכשהפרי היה מבשיל מדי ומרכיב, הוא היה נופל על האדמה והיו מלא מלא גויאבות, אני משלתי את זה בנאיביות לאיזושהי אהבה ראשונה שנעלמה, וזה נקרא סוף העונה.
השיר על הגויאבות הפך לסוף העונה שריטה כתפה לאלבום שלה.
כמו עץ מתנדנד בשלכת, נופלים כמו פירות על האדמה.
בעקבותיו הגיעו עוד שירים כמו היא יודעת ואם תבוא עבור נינת טייב. אילאי בוטנר הפך פתאום לכותב מבוקש, ודרך השירים נפתחה דלת לכל מה שהוא שיר מאחור בקיבוץ.
ואז מצאתי את עצמי יורד עוד קומה במקום של הכתיבה, ומתחיל לכתוב שירים שהם מאוד אישיים. בלי שום החלטה לשבת ולכתוב את זה. זה משהו שהוא כאילו הגיע מעצמו, ומצאתי את עצמי יושב והולך אחורה בזמן. וכותב על המשפחה שלי, וכותב על אח שלי הגדול הרבה שירים, וכותב על הקיבוץ ועל בית הילדים, והרגשתי שהרגע הזה שבו אני יושב וכותב את השירים האלה, זה הרגע היחידי שבו אני נותן ביטוי הרבה שנים ששמתי את הסיפורים האלה בצד, כי הייתי באיזה מלחמת הישרדות של קריירה, של להגשים את החלום, של לשרוד ברימון, של קראוס, של הצבא, של הזה, ועולם שלם שקרה במקביל, שמתי אותו על הולד. וכשבאתי לכתוב, מצאתי את עצמי שהנה אני חוזר לזה שוב, ושוב הפצע הזה נפתח.
באמצע שנות ה-2000, כמעט עשור אחרי היום שבו אליזה מצאה את אופר מחוסר הכרה, אילאי נסע לחיפה כדי לבקר את אופר שהיה עדיין בשיקום ארוך.
נכנסתי אליו למחלקה ברמב״ם וסיפרתי לו, אתה יודע, יש לי חברה, ואנחנו ככה בדיוק מתחילים לחפש דירה לגור ביחד, ואני קצת כותב שירים עכשיו, ומה איתך? ואז הוא מספר לי שהוא נורא רוצה לצאת מפה, ולחיות חיים רגילים, מה שהיה לו פעם, והוא רוצה שיהיה לו מספיק כסף לקנות סיגריות, כאילו הדברים הכי פשוטים של היום-יום, הכי פשוטים. ויצאתי מרמב״ם, ישבתי וכתבתי לעצמי בטלפון את המילים, אתה לבן, אני שחור. ממש על שני אחים, על הניגודיות ועל המקום הזה. אני חשוך, אתה באור, שמחמם כמו אמא, שדואג לך. אתה קטן, אני גדול. אני רוצה, אתה יכול, לרקוד, לצעוד קדימה, להיות שלם בין אנשים. וכשהגעתי לתל אביב, סיימתי לכתוב את זה, וגם הלחנתי את זה מאוד מאוד מהר.
ערב את השיר שווים, יחד עם עוד שירים אישיים, אילי שמר לעצמו לאלבום סולו. הוא חתם על חוזה עם חברת התקליטים NMC, ויחד עם גדי גידור, שהיה מנהל אומנים בחברה, הוא חיפש מישהו שישיר לצידו את השירים האלו, במקום להעניק אותם לזמרים שונים.
נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות, הקלטתי עם שי צברי, שר מדהים. וואו, באמת, אין דברים כאלה. זמר ענק.
אבל הניסיון הזה לא צלח, וגדי הציע לאילי לנסות זמר אחר בתחילת דרכו.
באיזשהו שלב שלחתי לו סקיצות של 3-4 שירים, והוא קבע איתי פגישה.
זה קובי אפללו. באותה התקופה, אמצע שנות ה-2000, הוא הקליט אלבום במימון עצמי וניסה לעניין חברות תקליטים.
לאורך איזה שנתיים, שנתיים וחצי, פשוט עבדנו, כל פעם שחסכתי קצת כסף, או אבא קצת עזר לי, אמרתי, טוב, יאללה, אני אשקיע בעוד שיר, בעוד שיר, בעוד שיר. ו10 שירים, ואמרתי, טוב, יאללה. שלחתי את ה10 שירים האלה, אני זוכר, כמעט לכל חברות התקליטים. רק תפיצו. יש אלבום, יש מאסטר, השקעתי. וקיבלתי דחיות ולהבים כל הזמן.
קובי הוציא את האלבום לבד, ללא הצלחה. היחיד שהביע עניין היה גדי גידור.
ואז הוא אמר לי, שמע, יש לי איזושהי תוכנית לגביך. יש לי פרויקט מאוד מאוד מעניין, שכתב, כך הוא הגדיר אותו, הגיטריסט של כוכב נולד. ועבדנו עם איזשהו זמר, וכך תקשיב לשירים.
כמה ימים לאחר מכן, קובי התייצב באולפן, והשניים התחילו לעבוד יחד על האלבום.
זה אלבום שווים. עם בואי נעזוב, ואני אש, ושווים, כל השירים היפהפיים האלה, הקלטתי את הכל. וזהו, ואז קרה משהו מוזר.
קובי קיבל שיחה מפתיעה.
פנה אליי איזשהו בחור, אבי לוי, מאשדוד, שהוא כוריאוגרף ריקודי עם. אמר לי, שמע, קובי, אני מאוד אוהב את השיר הזה, זה שיר קלאסי לריקודי עם, אני מחבר לו ריקוד. אמרתי, יש ריקודי עם? אמר לי, יש. יש בין 200,000-300,000 רוקדים בשבוע במדינת ישראל, זה קהל עצום. אמרתי לו, מגניב, תחבר.
ריקוד במעגל נקרא בא מן השתיקה של בחור מהצפון. זה אמר שהוא בתחילת דרכו, קוראים לו קובי אפללו. אנחנו מתחילים ברגל ימין, כתף שמאל למרכז.
השיר שאבי חיבר לו ריקוד היה בא מן השתיקה. שיר בונוס שקובי הקליט עבור האלבום העצמאי שלו.
ואז התחלתי לראות שיש התרחשות, התחלתי להרגיש.
עוד השיר המתנגן באור, בצליל מיתר שירת מינור, זה בא מן השתיקה.
פתאום קיבלתי טלפונים כזה, אתה יודע, פתאום דודה שלי מתקשרת מראשון, אמרת לי, תגיד, שמעתי אותך בטיילת? ואז פתאום אילת, חברים היו באילת, אומר לי, עברנו בטיילת, ראינו אנשים רוקדים, ריקודי עם, כזה במעגלים, ואתה ברקע. אני אומר להם, לא, באמת?
בא מן השתיקה, הפך ללהיט גדול מהשטח. מריקודי העם אל מצעדי הטרוטונים, הדרך של חברות הסלולר למכור שירים ישירות לטלפון בשנת 2006. ומשם, לערוץ 24 ולרדיו. קובי אפללו הפך לכוכב בפני עצמו, ונאלץ לזנוח את הפרויקט המשותף עם אילי בוטנר.
ואז גדי אמר לי, שמע, השיר שלך הוציא אותך לדרך בעל כורכך. קשרתי לאיבא, אמרתי, שמע, אילי, אני כל כך רציתי לשיר את השירים, אמרתי, אנחנו עוד ניפגש, אל תדאג.
ושוב נשארתי עם שירים שהוקלטו, וחיפשתי מי שישיר אותם.
לגדי מ-NMC היה רעיון נוסף, רן דנקר.
הוא שמע שרן, שעד אז שחקן, רוצה לשיר, ונפגשנו באיזה אופן בלילה, עשינו כזה מין סקיצות כאלה של איזה 4 שירים, והיה חיבור אישי ומוזיקלי מדהים. זהו, יצאנו לדרך.
האלבום שווים יצא באוגוסט 2007, וזכה יחד עם שיר הנושא להצלחה עצומה.
ונזרום ביחד עד אינסוף, שנייה לפני שקו החוף מגיע, שנייה לפני שקו החוף
רן לא הכיר את הסיפור שלי. הוא שר את שווים, הוא לא ידע מה מסתתר מאחורי השיר הזה.
אני בוכה, אתה צועק, אני טועה, אתה צודק.
כשיצא שווים, לא שאלו אותי על מה השירים. אף אחד. לא הקהל, לא התקשורת. והיה בזה משהו, אוקיי, בוא נמשיך. זה קורה, אוהבים את זה, זה מושמע, זה מצליח. לא, אל תיגע.
איך אימא שלך מגיבה לשירים?
אני חושב שהיא מאוד גאה בי. היא מאוד מתרגשת, מאוד מאוד מתרגשת. אני יודע שיש שירים שקשה לה לשמוע.
בזמן שאילי מוציא אלבום חורה ומקבל הכרה, עופר ממשיך להיאבק ולהידחק לשולי החברה.
אחרי רגע שאנחנו למשל נכנסים לפאב בקיבוץ, עופר הזה וכחוש כזה והולך לאט ונכנסים לפאב. הפאב שהוא היה המלך שלו לפני כמה שנים. ומתיישבים בצד, ומזמינים משהו לשתות, ואף אחד לא בא. אף אחד לא מתקרב.
וגם מחוץ לקיבוץ, אופר לא מקבל יחס של אדם שווה.
הוא נכנס לסוכנות רכב כזה לראות מכוניות כזה, וזה אוהב כזה לראות. ומישהי שם אמרה לו, שהיא מבקשת ממנו לצאת, אנשים כמוך אנחנו לא רוצים כאן. זה הציטוט. כי הוא נראה טיפה שפוף, אולי החולצה הייתה לא מאוד מגועצת, ומשהו בלוק שלו הכללי לא היה לרוחה, והיא ביקשה לצאת ממנו. באולם של מכוניות פאר, אתה לא רצוי. התקשר אליי אחרי, נסער כולו, ואמר לי, שמע, גירשו אותי עכשיו מזה, אמרו לי שלא רוצים אותי פה. וישבתי וכתבתי לו מכתב, ממש מכתב. אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג, עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יש שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו, ועונות, שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים. כל אחד סוחב בבטן, ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע, והנצח אין לו סוף. כל דמעה שעוד תרד, יגיע צחוק. וזה הרגע, הנה באה השעה. מה תביא איתה הרוח, מה ימיס את הדממה. יש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. צריך תמיד לזכור שאנשים האלה שהם אולי נראים קצת אחרת, הם קצת שונים, ואולי מדברים אחרת, או מתנהגים טיפה אחרת, צריך לזכור שלאנשים האלה יש משפחות, ויש אחים, ויש הורים, ואם מתמזל מזלם, אז יש להם גם חברים. וכשסילקו את אח שלי מהסוכנות הזאת, אני הרגשתי שאותה פקידה יכולה להיות למחרת בהופעה שלי, היא לא תדע.
מכתב לאחי יועד לאלבום הבא של אילי ורן, אבל לרן היו תוכניות אחרות.
נפגשנו בבית קפה, הוא אומר, תשמע, אני חותך לניו יורק, אני עושה לנות משחק, ונשארתי עם הרמת שירים, מה אני עושה עכשיו? ואמרתי, אוקיי, אני מפזר שירים, פונה לזמרים וזמרות שאני אוהב, חלקם אגב גיבורי ילדות, כל אחד אני שולח לו שיר, ונראה, שלח לחמך.
כמעט כל מי שאילי פנה אליו הסכים, וגם אותו קובי אפללו, שעכשיו כבר היה כוכב גדול של NMC.
פניתי אליו שוב, אמרתי לו קובי, תשמע, אני עושה אלבום של כל זמר שאני אוהב, אני נותן שיר, וזה כזה מין יהיה מין אלבום. קיבל שיר שקוראים לו כל מה שיש לי עכשיו.
מכתב לאחי יועד לזמר אחר, אבל היחצנית של קובי ואילי זיהתה את הפוטנציאל של השיר, והתעקשה שקובי ישיר אותו.
ואני זוכר שהוא שלח לי את השיר, פתחתי אותו, שמעתי אותו פעם ראשונה.
אני שלחתי לו סקיצה או משהו כזה.
אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, מי שבליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף.
יו, יש בו משהו, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל כשמגיע שיר כזה, עם איזשהו תדר קוסמי כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, כאילו, בעולמות הרוחניים, אין לזה הגדרה מעבר לאיזשהו נס, לאיזשהו ברק שפתאום פוגע, אמרתי, יו, הרגשתי בבטן שיש פה משהו. וכשהגיע בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, אמרתי, יו, איזה סטיקר, אימאלה.
בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
מאושר אמר לי, זה שלי, כאילו נשאר את זה.
קשרתי אליי, אמרתי, תשמע אליי, אם אתה נותן את השיר הזה למישהו אחר, אני בא מחכה לך מתחת לבית. אומר לי, באמת? וזה, אמרתי, אוקיי. אומר לי, טוב, שבוע במקליטים.
גם לקובי, האיש שבא מן השתיקה, אילי לא סיפר על ההדממה שלו ועל מה נכתב מכתב לאחי.
הוא לא ידע על מה השיר נכתב. קראתי לזה מכתב לאחי, למרות שבשיר עצמו אין אפילו את השורה הזאת, כי הוא הקליט באולפן, אני זוכר את עצמי יוצא מהסשן, כל שנייה לדבר בטלפון עם אמא שלי, והוא בפנים מקליט.
וזה הרגע, הנה באה השעה. מה תביא איתה הרוח, מה ימיס את הדממה, ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר.
אם אני שומע אותו, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, בקו השני אני מדבר עם אמא שלי, אני זוכר את הרגע הזה, עכשיו לך תספר לו את הדבר הזה, לא סיפרתי לו.
ואז באיזשהו כזה אמרתי, אילי, למה קוראים לשיר מכתב לאחי? אין שתי המילים, מה הקשר? כאילו, למי? ואז הוא סיפר לי. הוא סיפר לי שיש לו אח, שהוא הריץ כל חייו, איש מאוד מאוד מיוחד, שקוראים לו אופר.
מה אופר חשב על השירים שכתבת עליו?
שאלתי אותו, תגיד, אני יכול לספר את הסיפור? אני יכול לספר את הסיפור שלך? אז הוא אמר לי, שברור ושהוא ישמח אפילו, כי אני לא יודע אם הייתי חושף או מספר, אם הוא לא היה אומר לי שזה בסדר. בשירים שלי, אני חושף את עצמי, אבל אני גם חושף הרבה את הסביבה שלי ואת האנשים שקורבים אליי. הוא היה הרבה שנים בהוסטל בחדרה, ולפרקים היה לו טוב, לפרקים היה לו לא טוב, ותמיד תמיד אמר, שאני ארגיש טוב, שזה אני אחזור לקיבוץ. זה היום הוא גר בקיבוץ. מחפש עבודה בשוק החופשי, אבל לא פשוט, לא. והוא חי חיים פשוטים, ואני חושב שטוב לו בסופו של דבר.
אולי מכתב לאחי הוא שיר שכתבת גם קצת לעצמך?
אתה יודע, אומרים שבוכים, אתה בסוף בוכה על עצמך. אז כן, אז אולי אני גם כותב לעצמי את המכתב הזה. כשיש ילד חולה, מתמודד, אז הוא באמת הסובל העיקרי, אבל סביבו יש את ההורים ויש את האחים, וגם הם חלק מזה. להיות אח, מקרה שלי, של פגוע נפש, אז כל המשפחה היא חלק מזה. כולנו.
הסיפור הזה התחיל בשני אחים שמחכים בתחנת אוטובוס מחוץ לקיבוץ. אתה יכול לדמיין את שניכם יושבים היום יחד בתחנת האוטובוס הזו? אתה יכול לדמיין למה אתם מחכים?
למה אנחנו מחכים? וואו, איזה שאלה. וואו. אני חושב שאופר במובן מסוים עדיין אותו ילד שיושב בתחנה ומחכה שאבא שלו יבוא. ואני אח שלו. ואני איתו שם.
האזנתן והאזנתם לשיר אחד. את הפרק הזה ערכתי יחד עם מאיה קוסובר. עיצוב סאונד ומיקס אסף רפפורט. בצוות שיר אחד חברים גם ניר גורלי ואייל שינדלר. סייעו בהפקה שקד מורג ועמרי סקופ. תודה גם לארי גורלי. הפרק הזה עלה במסגרת כאן מרגישים בכאן הסקטים. חפשו את עמוד כאן מרגישים באתר עם הסקטים ותכנים נוספים מתחום בריאות הנפש. העונה החדשה של שיר אחד תעלה בקרוב. פרקים והסקטים נוספים מחכים לכם באתר, ביישומון וביישומון הרכב של כאן. אנחנו זמינים גם בכל יישומוני הסקטים. אני תומר מולוידזון, בואו להגיד שלום בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. ניפגש בפרקים הבאים.
אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג או תקיים. מי שבידו לגעת, יש בליבו עוד לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות, שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. אל תפחד ממציאות נושכת ואנשים קרים. כל אחד סוחב בבטן ומעט שעליהם רואים. כמה כוח יש ברגע והנצח אין לו סוף. בכל דמעה שעוד תרד יגיע צחוק. וזה הרגע, הנה באשה. מה תביא את הרוח? מה ימיס את הדממה? ויש סיבות לכל דבר. יש חלום שלא נגמר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. זה רחוק, אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה. שמחכה לך, תקטוף אותה כפרי בשל, ואז תנוח, תרדם בעצר. וזה הרגע, הנה באשה. מה תביא את הרוח? מה ימיס את הדממה? ויש סיבות לכל דבר. חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וזה הרגע, הנה בא.
הדממה ויש סיבות לכל דבר יש חלום שלא נגמר בסוף הדרך עוד תהיה מאושר כן. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה